בהפטרת פרשת וירא יש לנו את הסיפור של ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע. בוא נראה את ההקדמה לסיפור הזה. מה הרקע? יהוירם מלך בן אחאב. אחאב היה מלך על עם ישראל. המלך אחאב היה מלך של ישראל. אנחנו חוזרים 2700 שנה אחורה. אחאב נפטר. הוא היה המלך בשומרון. אחאב נפטר, מלך הבן שלו יהורם. באותו זמן ביהודה המלך היה יהושפט, והוא גם היה רשע. אבא שלו היה רשע, עובד אלילים, וגם הבן יהורם היה רשע, עובד אלילים. היה אדם שקראו לו מישה, מישה, מ-י-ש-ע, מישה מלך מואב. הוא היה כפוף לאחאב, זאת אומרת, מדינת ישראל, כבשה את מדינת מואב, כן, יש באותו זמן, שימו לב, מדינת ישראל, מדינת יהודה, ויש מדינת ישראל, כבשה, עשרת השבטים, כבשה את מדינת מואב, ומדינת מואב הייתה מעלה כל שנה מס. כמה? 100,000 קרים ו-100,000 אלים צמר. בקר וצון כל שנה, 100,000 מזה, 100,000 מזה, הם היו מעלים כל שנה. וכשמת אחאב, הוא מורד. מישה מלך מואב מורד באחאב, הוא לא מעלה יותר מס. יהורם יוצא משומרון, פוקד את כל עם ישראל למלחמה, יוצאים, הוא קורא ליהושפט מלך יהודה, בוא איתי להילחם, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה. עונה לו יהושפט ויאמר, אלה, אני עולה איתך למלחמה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. הוא משווה את עצמו אליו לגמרי. היה פה טענה על יהושפט על הדבר הזה. מה אתה משווה את עצמך, יהושפט היה צדיק? מה אתה משווה את עצמך לרשע ישר? אתה יכול ללכת לעזור לו אולי, אבל אל תעשה את זה בהשוואה גמורה. השווה הוא משווה כתום וגדול. להשוות צדיק ורשע, אין מקום כזה. טוב, איזה הדרך נעלה? עולים דרך מדבר אדום. עולים שם ביחד מלך ישראל, מלך יהודה, מלך אדום, דרך שבעת ימים, ואין מים. ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. זאת אומרת, הבהמות אז זה גם בהמות רכיבה, בהמות מסע, וגם זה הטנקים שלהם, זה הסוסים, איתם נלחמים. אין מים. אין מים לצון, אין מים לבקר, אין מים לסוסים, לגמלים, לחמורים, ואין מים לאנשים. ויאמר מלך ישראל, אהה, אוי ואבוי, כמו שאומרים היום, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. אם אנחנו עכשיו צמאים, מותשים, הסוסים לא יכולים לתפקד, בלי מים שום דבר לא מתפקד, יבואו עכשיו מואב, יחסלו אותנו. ויאמר יהושפט, מה יהיה? הוא אומר, מה יהיה? אין פה נביא לשם ונדרשה את השם מאותו? אם יש פה נביא, נפנה לנביא, אולי הנביא יוכל לבקש את הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו. ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. יש את אלישע בן שפט, תלמיד של אליהו הנביא, בוא נפנה אליו. טוב, יורדים אליו. ביום יהושפט, יש אותו דבר השם, וירדו אליו מלך ישראל, ויהושפט הוא מלך אדום. ואז אלישע הנביא רואה את מלך ישראל מגיע, אתה יודע מה הוא אומר לו? מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. פתאום נזכרת שיש אלוקים, אה? כשפתאום אתה מסתבך. יקומו. אם יושיעוך בעת ואיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יושיעוך בעת רעתך, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. בנית לך חיל אוויר, חיל ים, לא יודע מה, הם יעזרו לי, אני אסתדר לבד, לא צריך כלום. יקומו אם יושיעוך בעת רעתך. יופי, לך אליהם, תפנה אליהם, מה באת אליי פתאום? כך אומר לו אלישע. ויאמר לו מלך ישראל, אל תעשה את זה, אל, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, אנחנו הולכים לעבד, תרחם עלינו. ויאמר אלישע, אומר חי השם צבקות אשר עמדתי לבניו, אני מקבל אתכם רק בגלל יהושפט מלך יהודה שהוא צדיק. הוא מנסה לקבל נבואה, הוא לא מקבל. למה? כי הוא כעס, ומי שכועס או עצוב מסתלקת ממנו הנבואה. מה הוא עושה? הוא מבקש, ואתה כחולי מנגן, והיהי כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. חוזרת אליו השמחה, מסתלקת ממנו העצבות, ואז הוא יכול לקבל נבואה. ואז הוא אומר, כה אמר השם, עשו הנחל הזה גבים גבים. היה שם ודי שמעולם לא עבר בו מים. הוא אומר, הנחל הזה, הוודי הזה, יתמלא בכמויות של מים. כי כה אמר השם, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים. יהיה פה נס. זה מקום שאין בו מים אף פעם. גם לא ירד פה גשם ולא רוחות, כלום, לא עננים. פשוט תתמלא במים. ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. אומר, ולא רק זה, ונקל זאת בעיני השם, זה עוד יהיה הנס הקטן, כי עוד יהיה פה גם נס גדול, ונתן את מואב בידכם. ואז הוא אומר להם, רק מה, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לידיים שלכם את מואב, על בלי רחמנות, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים, תכבשו עד הסוף. מגיע בבוקר, ואז מגיע עלות המנחה, זמן הערב, ופתאום מים באים מכיוון אדום, כמות אדירה של מים, ותמלא הארץ את המים, כמות אדירה של מים. עכשיו, מה קורה? המים משקיפים, זה השמש הולכת לשקוע. השמש כשהיא הולכת לשקוע, איזה צבע יש לה? כתום, אדמדם. הצבע הזה מקרין על המים, ואיזה צבע המים מקבלים? אדמדם. ומואב, הצופים של מואב מסתכלים במשקפות שלהם, מה הם רואים מרחוק? מקום שאף פעם אין בו מים, מלא בנחל של דם. וואו, איך דבר כזה קורה? בטח, ככה פרשנות של המוסד וה-CIA וכל החכמים, הם מסבירים שבטח הסיפור שקרה פה זה שאדום ומואב היה מתיחות ביניהם ועתה, ולכן הם התחילו כבר לריב על חלוקת השלל, כי הביטחון שלהם מאוד גדול, וכנראה, ככה הם מניחים בישיבה, שכנראה שהסיבה היא שפשוט הם רצחו עכשיו אחד את השני. אם ככה, התוצאה היא שאנחנו צריכים ללכת רק לאסוף עכשיו את השלל. זה בעצם מה שקורה. ואז הם פשוט יוצאים, פורקים מנשק, זאת אומרת בלי נשק, בלי כלום, באים לתפוס את השלל. כשבאים לאסוף את השלל, את מי הם פוגשים שם? כולם רעננים, שתו, הכל בסדר, ועיקו את מואב, הרסו את הערים, הגיעו והתחילו לכבוש אותם לגמרי. מלך מואב, מישה, רואה שהוא הולך להפסיד, הוא לוקח איתו 700 איש, שולף חרב, 700 צעירים, מבקיע אל מלך אדום, הוא מנסה ככה לעבוד ולא יכול, הוא נמלט לעיר הבירה, נסגר שם עם הדלתות, ואז הוא עושה מעשה מאוד מאוד קיצוני. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, יורש העצר, ויעלהו עולה על החומה, פשוט מעלה אותו לעולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. והיה כתרוג קצף גדול על עם ישראל. מה הוא עושה פה? מה הסיפור? מה הוא רוצה להרוויח בסיפור הזה? חז"ל אומרים לנו שהוא שאל את היועצים שלו, למה זוכים עם ישראל לכזה הצלחה? מה, למה אנחנו טעינו בצורה כל כך לא טבעית לחשוב על מים במקום שאף פעם הם בו מים, שהם דם, ויצאנו ופשוט נפלנו לתוך המלכודת הלא לא טבעית הזאת? איך זה קרה הדבר הזה? אומרים לו היועצים שלו, תשמע, עם ישראל יש להם סייעתא דשמיא, עזרה משמיים, שהקדוש ברוך הוא עוזר, יש סייעתא דשמיא, כן? יש להם סייעתא דשמיא. למה? בזכות מה? הם לא שונים איתנו בכלום. היה להם סבא של סבא, קראו לו אברהם, והוא כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא שהוא היה מוכן אפילו להקריב את הבן שלו לעולה. בסוף אלוקים אמר שלא, אבל היה מוכן אפילו לזה. אומר, מה זה היסוד? אני אעשה את זה, ואני לא יוריד אותו בסוף, אני באמת יקריב. ויקח את בנו הבכור, את אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו לעולה על החומה. הגמרא בסנהדרין דף למד זיין מסתפקת האם הוא יקריב אותו לשם השם או לשם עבודת כוכבים. השאלה על החומה עם וב או החומה בלי וב. אם זה חומה בלי וב, זה על החמה, כאילו בשביל השמש, בשביל אל השמש ועל עבודת אלילים. ואז למה זה גרם לקצב גדול על עם ישראל? כי זה הזכיר שגם עם ישראל עובדים אלילים, ואז זה גרם לכתרוג. אבל הפשיטה השנייה בגמרא זה על החומה הוא יקריב לשם השם. אם הוא יקריב לשם השם, אז אם ככה, מה הכתרוג? מה הבעיה? הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. לא ציוויתי זה יצחק בן אברהם, הקדוש ברוך הוא לא ציווה להקריב אותו. לא דיברתי זו בת יפתח, שיפתח לפי חלק מהפרשנויות העלה אותה לעולה, זה לפחות מה שהוא הבטיח, השאלה מה הוא קיים. אבל לא דיברתי, הקדוש ברוך הוא מעולם לא התכוונתי לזה, ולא עלתה ליבי זה מישה מלך מואב. אין לקדוש ברוך הוא חפץ בקורבנות אדם, אז למה הוא עושה קצב גדול לישראל? מסביר המהרש"ו שהקצב גדול לישראל הגיע ממשהו אחר. תראו איזה מסירות נפש יש לגוי הזה בשביל האינטרסים שלו. איפה אתם עם ישראל? איפה המסירות נפש שלכם? איפה הקרבה שלכם? איפה ההתמסרות שלכם? לא יש את זה. איפה אתם? ברגע שלאויב יש ולך אין, קצף גדול על ישראל, ואז באמת חזרו הביתה וישובו מאחרי מואב. ופה מתחיל הסיפור הבא. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מה קורה פה? מה הקשר? כתוב לו עם וו החיבור ואישה אחת מנשי בני הנביאים. מה קורה? הגמור אומרת לנו, כמעט היו ישראל קלים באותה שעה. המצב של עם ישראל בזמן הזה שנגזרה כליה על עם ישראל, הקצב גדול הזה גרם שנגזרה כליה על עם ישראל, וכמעט היו ישראל קלים באותה שעה, ובזכות האישה הזאת הם ניצלו. מה היה הסיפור עם האישה הזאת? מי הייתה האישה הזאת? האישה הזאת הייתה אשת עובדיה. היה נביא, נביא גדול, צדיק, שהקדוש ברוך הוא העמיד לעם ישראל, עובדיה. מאיפה הוא הגיע? מהרקע שלו? גר אדומי. גר שהגיע מאדום. ולכן הוא זה שעומד ונשבע על אדום. הזכרנו היום בבוקר בשיעור על הרבשך וכל הנושא של נבואה, שנבואה מגיעה לפי הדובר. אתה רואה פה גם כן את הסיפור הזה של עובדיה. הרי עובדיה, מה הוא עשה? היה גזרה נוראה של איזבל ואחאב להשמיד את כל הנביאים. הלכו והרגו את כל הנביאי, כל הנביאים הצדיקים, הרגו את כולם. ואז הלך עובדיה אשר על הבית, שהוא היה אחראי על הבית של אחאב, אסף 100 נביאים, אסף אותם, שם אותם 50 איש, 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים, וגם נתן להם שמן שהם יוכלו ללמוד תורה. הוא עושה את הדבר הזה, זאת אומרת, מישהו אחר עושה עוול, אבל הוא לא יושב בצד, הוא לוקח אקשן, פעולה, להציל את מה שאפשר, למרות שמישהו אחר גורם פה לבעיה, מישהו אחר הוא לא בסדר פה, עובדיה יוצא לפעולה ועושה את מה שאפשר. מה הביקורת של עובדיה על אדום? חלק גדול מהביקורת זה, למה עמדת בצד? למה עמדת בצד? ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר ביום צרה. והוא אומר שם, גם אתה כאחד מהם. גם אתה כאחד מהם. למה גם אתה כאחד מהם? גם אתה כאחד מהם. למה? כי היה לך יכולת להציל ולא הצלת, גם אתה כאחד מהם, אתה תקבל את העונש אותו דבר כמוהו. ואת הרעיון הזה אתה רואה שאצל עובדיה עצמו זה מתקיים, והיות ואצל עובדיה עצמו זה מתקיים, אז הוא זה גם שמקבל את המסר הזה למסור אותו לציבור. טוב, בכל אופן, אשת עובדיה, עובדיה נפטר מהעולם, הוא השאיר המון חובות. להחזיק ישיבה כזאת עולה המון המון כסף. הוא מכר את הדירה שלו, מכר את כל הנכסים שלו בשביל החזקת תורה. הוא הגיע למצב שהוא לקח הלוואות בריבית מיהורם בן אחאב בשביל להציל ולהמשיך הלאה שהישיבה הזאת תתקיים. הוא נפטר. יום אחד מגיע יהורם בן אחאב ושואל את היועצים שלו, חזרנו עכשיו מהמלחמה נגד מישה מלך מואב, לא הצלחנו לכבוש את עיר הבירה שלו. דרך אגב, כתובת מישה מלך מואב שנמצאה על האחרונה בעצם מספרת את כל הסיפור הזה מהזווית ראייה של מישה. הם הצליחו לכבוש, אבל לא הצליחו לכבוש את עיר הבירה, ככה הוא מספר את זה בשיא הגאווה. על העובדות הם ויכוח, רק כמובן הטונים והניגונים משתנים לפי המנצח והמפסיד. אבל בכל אופן, מישה מלך מואב, חזרנו, לא ניצחנו. שואל יורם את היועצים שלו, למה לא הצלחנו? לא, מה פירוש? אין לך שום צדיקים סביבך, קדושה וברכה הולכים ביחד, יוסף איש מצליח, אתה אין לך שום צדיקים, אתה כולך מוקף בשקוצים, איך אתה רוצה להצליח? הוא אומר, ככה, לאבא שלי מי היה? לאבא שלי היה את עובדיה. טוב, אז אני אקח את הבנים שלו. הוא מגיע לאשת עובדיה ומבקש ממנה, תני לי את הילדים שלך שיגדלו אצלי בבית. היא אומרת לו, לא, הילדים שלי ילכו לישיבות, הם לא הולכים להיות בבית של עובד עבודה זרה. הוא אומר, יש סנקציות פליליות וסנקציות כלכליות, את חייבת לי כסף. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מה אני אקח בכוח? מה היא עושה? רצה לנביא לאלישה וצועקת. כמה צעקות היא צעקה? הרב שטיימן תמיד היה חוזר על זה, 275 צעקות, 265 צעקות צעקה אשת עובדיה, גימטריה של צעקה, ולט דמשגח בה. ואלישה הנביא לא מתייחס אליה, אף אחד לא מתייחס אליה. היא צועקת וצועקת וצועקת ואף אחד לא מתייחס אליה. היא הלכה לבית הקברות, והרד"ק מביא את זה פה, את המדרש הזה. היא הלכה לבית הקברות. מוסון ושיטין וחמשו זימנין, 265 פעמים. צבחס איטס אויבדיוש, צבחה אשת עובדיה כאי גבנו, ולא הווה משגח, והוא לא מתייחס אליה. ולא ידע מה לעשות. הלכה לבית הקברות, וצבחה שם, אני לא אקרא ואתרגם, זה ייקח יותר מדי זמן, עמדה לבית הקברות וצעקה, וצעקה, איפה יראי השם? עונה לשר בית הקברות, יש ארבעה שנקראו יראי השם. אברהם אבינו, כי אתה ידעתי כי יראי אלוקים מאתה. יוסף, את האלוקים אני ירא. איוב נקרא איש ירא אלוקים ושר מרע, ועובדיה ירא את השם. היא אומרת, לא, אני מחפשת את ירא השם מאוד. אומר לשר בית הקברות, ירא השם מאוד, יש רק אחד, רק עובדיה כתוב עליו ירא את השם מאוד. טוב, היא מגיעה לקבר של עובדיה, היא לוקחת ומתחילה לצעוק שם, צבחה, דחה לא דה השם, דחה לא דה השם, ירא השם, ירא השם. קיצור, מגיע שם בספלשו בקברי וקוצופחו. מה היא צועקת? מורי, מורי, היכון רוחצנוסוך, אדוני, אדוני, איפה הבטחתך? כשאתה הלכת להיפטר מהעולם, שאלתי אותך, על מי אתה משאיר אותי ואת שתי בניי? והשבת לי שריבון עול מרוחצון לי, שהקדוש ברוך הוא יהיה המבטח שלי. ואמרת לי, שבוק יתמח וענה קיימינון וארמלתך עליי תתרחץ. זה תרגום של הפסוק, עזבה יתומך אני ארחם ואלמנותייך עליי תפתחו. ועכשיו אין מי שעוזר לי והיתומים שלי צובחים, קבלן אבא, קבלן אבא. מה עושים? השיב עובדיה ואמר לה, לכי לפני אלישה ותזכירי לו את השמן שנתתי לנביאים האלה, ובשמן הזה יהיה לך נס. כוח התירה, כוח התירה. אבל יש זוהר, הזוהר החדש ברות מוסיף עוד חלק שלא כתוב פה. הזוהר החדש ברות כותב שעובדיה עלה לשמיים והגיע להיכל של אברהם, יצחק ויעקב. הגיע להיכל של אברהם, יצחק ויעקב. הוא הגיע להיכל של חזקיהו, ושם הוא התחנן לפניהם, אשתי כל כך צועקת, למה לא מתייחסים אליה? אתה יודע מה ענתה לה? אתה יודע מה ענו לה? אתה חושב שלא שומעים אותה? שומעים אותה פה בכל העולמות, אבל הישועה צריכה להגיע בעולם הזה. לך תחזור, תגיד לה שתפנה לאלישה. היא חוזרת לאלישה, ואז כשהיא מגיעה לאלישה היא אומרת לו, אתה ידעת, ופתאום הוא שומע אותה. והיא אומר אליה לאלישה, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. והתומר היא עונה לו, אין לשפחתך קול בבית, כי אם אסוך שמן. יש לי רק כמות קטנטנה של שמן שמספיקה בשביל אסוך אצבע קטנה של תינוק, ממש כמות קטנה מאוד. אומר להם, בעיה. והיא אומר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי, תכיני הרבה כלים ובת. וסגרת דלך בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסי. אל תוזיזי את השמן מהמקום, תחזיקי את זה ככה שינזול, תביאי כלי, יתמלא, תוזיזי אותו, תביאי משהו אחר, ככה עוד 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 עוד. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת, והיא כמלות הכלים. ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, אז השמן נעצר, כי אין עוד כלים ריקים בבית. נפה מישהו שלחץ מאוד חזק על רב שהוא רוצה לקבל הסכמה והמלצה וזה, והרב הבין שזה פיקוח נפש של עצמו, כי אם לא יהיה פה קברי צדיקים, אז הוא הלך וכתב לו. ואז הוא כתב שם שהוא כזה גדול שאם הוא היה בזמן הסיפור של אלישה, השמן לא היה נפסק. למה? כי הוא כלי ריק מהודר, הוא כלי ריק לגמרי, אין בו שום חשש שיש בו משהו. אבל זה עוד פעם רמזים שמי שמבין מבין. אבל למעשה כתוב ויעמוד השמן, השמן פשוט נעמד, יש אפילו מדרש נעמד כמו עמוד. אבל ויעמוד השמן, נראה לי המדרש אומר, נראה לי שאפילו המלבין מביא את זה, שהשמן עומד מוכן לדורות לכל מי שיצטרך שפע. וימון השמן. יש שיטה, השחל התורה, זה לא השחל השולחן ערוך, זה שחל התורה, מתלמיד האריזל, מגורי האריזל, שכותב שהפח שמן הקטן שנמצא בחנוכה, זה הפח הזה. וזה הפח שיעקב אבינו חזר בשבילו, הפחים קטנים. ואתה בוא, ותגד לאיש האלוקים, כי כל דבר הולכים לשאול, גם אם נראה לך ברור, כל דבר הולכים לשאול. ויאמר אומר לה הנביא אלישע, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך, תשלמי את החובות שלך, ואת ובנייך תחיי בנותר, אומר המדרש, עד שיחיו המייסים. עד חיית המיתים, עם ישראל עוד אוכל את הפירות של האישה הגדולה הזאת. הייתה פה גזרה עצומה לעם ישראל, קצב גדול. קצב גדול, כתרוג עצום. כמעט היו ישראל קלים, גזרת כליה באותה שעה. מגיעה האישה הצדיקה הזאת בסיפור הזה, והנה עד חיית המתים יש לנו אוכל בזכותה. השמן עומד, המשיך הישועה, המפיקה את הדינים. מה קרה פה? מה הסוד בזה? ההסבר מובא ככה, מגידים תמיד אומרים, היסוד הוא כזה. מה היה קיטרוג על עם ישראל? כמו שאמר שואל הסביר, אין יהודים שיש להם מסירות נפש. בחרו באישה הצדיקה הזאת שתראה מסירות נפש. איך? באים לקחת את הילדים שלה, היא מתפללת, התפילה שלה לא מתקבלת, לא מתקבלת, היא צועקת לנביא, הנביא לא מתייחס. מה היא עושה? עוד פעם צועקת, עוד פעם צועקת, עוד פעם צועקת, כי אין לי אפשרות אחרת, כי אני לא אוותר, כי הדבר הזה חשוב לי ואין משהו אחר, אני לא מוותרת. והיא ממשיכה ומתעקשת וצועקת 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 וצועקת, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 265 פעמים. מה היא חשבה לעצמה בפעם ה-132? מה היא חשבה לעצמה? ריבונו של עולם, מה אני רוצה? מה אני רוצה? בית עם וילונות יפים? וילה? יחתה? מה אני רוצה, ריבונו של עולם? שהילדים שלי שוב ילמדו, שלא יגדלו עובדה וידזורה. גם זה יותר מדי לבקש? גם על זה צריך להתחנן? ריבונו של עולם, מה קורה פה? למה הנביא לא אכפת לו ממני? למה הנביא לא מתייחס אליי? והאישה הצדיקה הזאת לא יודעת, לא מתארת לעצמה, אין לה אפילו רמז ממה שהזוהר כותב, שכל צעקה שלה, כל העולמות רעדו. וזה היה המתקת הדינים, היה כיתרו גדול, היה קצב גדול על ישראל. ובעקשנות שלה, בזה שלא הלך לה והיא בכל זאת ניסתה, ולא הלך לה עוד פעם והיא בכל זאת ניסתה ובכל זאת ניסתה, בזה עצמו היא המשיכה חיים, הצילה את עם ישראל מקליה והמשיכה שפע של חיים, תחיי בנויסור עד תחיית המתים. בסוף גם היא עצמה נושאה. יש מצבים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, אבל יש מצבים, נניח בן אדם רוצה שהילד שלו יגדל טוב, שהילד יגדל ירא שמיים, והוא עושה הכל וזה לא קורה, והוא מתפלל ומתחנן ועושה הכל, סגולות ואבנים וחוטים מקבר רחל, לא יודע מה, ולא קורה כלום. יכול להיות, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל יכול להיות שעם ישראל נגזר עליהם גזרת כליה, והוא נבחר להיות זה שיתעקש ויתעקש ויתעקש ויוכיח כמה הרצון שלו חזק, ובזה ימתיק את הדינים מכל עם ישראל, ואת הקצב גולל על ישראל הוא יחליף לתחי בנויסור. בחור מתיישב ללמוד, האברך מתיישב ללמוד, והוא מבין שהקשר בינו לבין טויסו זה אילוסטרציה בלבד, אין קשר בין הכתבה למצולם, אין שום קשר, הוא לא מבין מה קורה פה בכלל. והוא לא אומר, ריבונו של עולם, כמה אני מתחנן לפניך, וערב נו השם אלוהיכינו אסדים אסרוסך בפינו, שתרגילנו בסרוסך ודבקינו במצווי סכו. ואז הוא ממשיך ומגיע ל-18, חולינו, איפה? לפני 18, אובינו עבר רחם, אמר רחם, רחם עולינו וסיים בליבנו, לא, ובאוי ראינו בסרוסך. ואז הוא חולינו מעיד חודר בינו ואסכי, חוכמו בינו ודס, ואז פסח לי בסרוסך ובצי סרד דרדיף נפשי. והוא מגיע אחר כך, והוא על הציון, עוד פעם, ריבונו של עולם, יפתח ליבנו בסרוסוי, ויוסים בליבנו אבוסוי רוסוי. כמה צריך לי תחנן בשחריס אחד, ריבונו של עולם, למה זה לא זז? למה הלב שלי אטום, חתום וסתום? למה אני לא מבין כלום? למה אני מנסה ומנסה וזה לא מצליח? והבחור המתוק הזה לא יודע, לא יודע ולא מבין כמה עמוקים הדברים, כמה הרצון שלו מרעיד. אתה חושב שלא שומעים אותך? אין לך מושג איך שומעים אותך, כל העולמות רועדים ממך, כל תקוות ישראל עליך, כל עם ישראל מצפה לקושי הזה שאתה מתמודד איתו ומתעקש בכל זאת. אין לנו אפשרות לדעת את זה, אבל ככה נובי מספר לנו, שפה היה עם אשת עובדיה, ואישה אחת יצרה את השינוי הזה, הצילה את כל עם ישראל, עקשנות שהיא לא ויתרה על מה שבאמת חשוב. כי כל נקודת העניין זה הרצון, כמו שמתברר לנו לאורך כל הפרשה, והנקודה הזאת משלימה לנו את זה. לנסות, 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 ואף פעם לא להרפות. השם יעזור לנו, שיהיה לנו את השכל לעשות את זה, ושבאמת יומתקו הדינים מעלינו, מעל כל ישראל, שיהיה כבר את הנס פח השמן הזה, שיגיע עמוד של שמן בעזרת השם.